אנחנו כאן. כאן תרבות.
הממשל האמריקאי מטביע תמיכה חסרת תקדים בישראל, וזה גם בא לידי ביטוי במעשים בשטח, אבל ברחוב האמריקאי הדברים קצת שונים.
נכון.
מאוד, מאוד שונים.
האמריקאי, שזה די מדהים, כי באירופה אנחנו רגילים שסולדים מאיתנו, אבל באמריקה לא כל כך.
נכון. אז במקומות שונים באמריקה יש הפגנות פרו-פלסטיניות, שזה אפשר איכשהו להבין את זה, אבל לפעמים, ופעמים רבות, נלווה לזה תמיכה מובהקת בחמאס, בעולם האומנות פרסמו מניפסטים שמגנים את ישראל ומתעלמים לחלוטין מההתקפה של חמאס. למשל, עולם האקדמיה האמריקאי מצדד בעמדה הפלסטיני ומזכה לפעמים לחלוטין את החמאס מהתקיפה.
אל תהיה כזה זהיר, לא לפעמים. יש להם עמדה מאוד נחרצת שם,
נכון.
בעניין הזה.
תשמעי,
הם פרו פלסטינים, שזה אומר פרו חמאס עכשיו, הם מתעלמים לחלוטין ממה שנעשה כאן.
ממש,
אתה יכול להגיד את זה פשוט.
אפשר להגיד את זה, אנחנו אפילו שמענו, ראינו סרטים שבהם סטודנטים שרים שם, סטודנטים באוניברסיטאות הכי נחשבות בארצות הברית,
נכון.
שרים, אנחנו רוצים רצח עם ליהודים. זה דברים שנאמרו שם, דברים מאוד מאוד חמורים. יהודים בארצות הברית מספרים שהם נמנעים מלדבר עברית במרחב הציבורי, מצניעים, סממנים יהודים, יש עלייה בהתקפות אלימות נגד יהודים. ובלב ההתרחשות הזאת נמצא הסופר העברי רובין אמדר, זוכה פרס ספיר על ספרו הבית אשר נחרב, שחי בניו יורק, והוא חלק מהקהילה הזאת, או חשב אולי שהוא חלק מהשמאל המשכיל הפרוגרסיבי האמריקאי, ומצא את עצמו פתאום בעמדה הזאת. שלום רובין אמדר.
שלום לכם, מה שלומכם? שומעים אותי?
שומעים כן. אותך.
היי רובי.
רובי, אני רוצה לשאול אותך היי. פשוט, אתה מפחד עכשיו? זה מפחיד?
לא, לא. בואו נעשה טיפון לצדר בדברים. קודם כל, טוב לשמוע אתכם, ואנחנו בדרך כלל נורא ליזים וכזה
נכון.
מתפתחים, אבל מחכו לנו את החיוך. לא, תראו, בואו נסדר את הדברים טיפה. יש מה שקורה במקומות מסוימים, ויש גם איזושהי התלקחות, כן, התפוצצות כזאת של תקשורת בעיתונות וברשתות החברתיות, שמראש אלו כלים, כן, עם דלקת כזאת, אלה כלים שמראש כל דבר שנוגעים בו מתפוצץ, ועכשיו כשאנחנו כולנו במצב של טראומה פעילה, אז הכל נראה הרבה יותר גרוע. אז ניקח רגע דקה ונסדר את הדברים.
אני גם רוצה להגיד שמעדכנים אותנו, זה לא ידעתי, אני מתנצל, מעדכנים אותנו שהסרטון הזה, שבו סטודנטים נשמעו שרים רצח עם ליהודים, זה פייק. אז אני גם לא ידעתי את זה עד הרגע, ותקנו אותי.
אז מה אתה רוצה להגיד, שבאקדמיה האמריקאית דווקא כן אוהבים אותנו, שזה רק מיעוט?
לא, לא, לא. מאוד לא אוהבים אותנו, אבל בואו נראה. לא, שנייה. ארצות הברית היא מקום ענק, עם המון 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 שכבות ומגזרים ומקומות. ברוב העולמות שהם אמריקה, התמיכה בישראל היא די ברורה. עולם העסקים ועולם העבודה, במיוחד ברחוב הניו יורקי, זאת אומרת, אין כאן פתאום איזו אווירת פוגרום ברחובות. אני לא אגיד שאם אתה הולך עם כיפה ברחוב או לבוש חסידי או משהו כזה, כן, הסיכויים שיקרה משהו לא נעים הם יותר גבוהים עכשיו, הרבה יותר.
כן.
מכונית משטרה, אתה רואה פתאום עומדת מול בית כנסת וכו' וכו'. זאת אומרת, כן, זה לא סבבה, זה הכי לא סבבה שיש. אבל אין פה השתוללות ברחובות בכלל. יש השתוללות מאוד מאוד לא נעימה וקשה במקומות מסוימים, אבל מאוד משמעותיים. וזה בקמפוסים של אוניברסיטאות האליט. דווקא שם.
כן.
עכשיו, הקמפוסים האלה, מטבע הדברים, היום אולי דווקא קצת פחות, אבל יש פיל בחדר, רבותיי. הפיל הזה, שחלק גדול מהאוניברסיטאות האלה, הם ממומנות על ידי יהודים, מלמדים בהם המון יהודים, וחלק גדול מהסטודנטים הם יהודים. אז יש לנו כאן משהו, זה טוויסט מעניין בעלילה. זאת אומרת שיש משהו יהודי בהתלקחות האנטי-ישראלית המאוד קשה. אבל מה שקורה שם, בקמפוסים, ובעולם האומנות, ובעולמות הפובליציסטיקה, אגב, עוד פעם, לא מאוד גבוהה.
אצל האינטלקטואלים שחשבנו עליהם שהם אנשים כמונו בעצם.
לא, אז זהו, שהאינטלקטואלים הם אנשים כמונו בכל דבר ועניין, חוץ מדבר אחד, שהם לחלוטין, לא, אגב, עוד פעם, לא כולם, קיבלתי המון טלפונים, המון מכתבי תמיכה. מדובר פה על סוג מסוים, דבר ראשון זה שכבת גיל מסוימת, ודבר שני, זה אנשים שבנו את הברנד שלהם, גם כפרופסורים, וגם כאנשי אומנות, וגם כאנשי תרבות, על רדיקליזם.
כן.
וזה דבר שהוא נורא חשוב. יש כאן בכל מקרה משבר, בלי קשר לישראל, אתה יודע, ישראל זה נורא נחמד, אבל זה בכל זאת איזה מקום רחוק, ובלי קשר לישראל, יש כאן משבר מאוד רציני, שבו פתאום איזה קצה רדיקלי, שמאלי, השתלט על חיי התרבות, ועושה שמות, הם תוקפים את הליברליזם, הם לא תוקפים אפילו את השמרנות. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מין רצח אב כזה.
כן.
דור הילדים נשלח לכל מיני בתי ספר פרוגרסיביים כאלה, אני תודה לאל, שלחת לדוד שלי לבית ספר השל, יהודי, עברי, אבל שולחים את הילדים לבתי ספר פרוגרסיביים, ההורים לא בדיוק מבינים מה עושים שם. הם אנשי עסקים, הם בנקאים, הם אדריכלים, הם לא אנשי יבואו לבדוק את הקוריקולום. במשך שנים הילדים האלה, ככל שהחינוך נהיה יותר אליטיסטי, זה יותר קורה, זה נורא מעניין. זה תופעה של אליטה. ושם הם מקבלים המון המון פרוגרסיביות רעילה לדם, ישר לבריד. וזה לא רק קשור לישראל, זה קשור לאוסף של דברים, כמו למשל, שנאת הלבנים. עכשיו, הם כולם לבנים, זה כולם אבזי בית לבנבנים, זה כן. לא שהם שחורים או משהו. אבל יש שם איזה מין תאוב כזה, כלפי כל משהו לבן. אגב, זה היה חמד דברים שעובדים נגד ישראל, שהם
אנחנו הלבנים,
ישראל,
כן.
אנחנו הלבנים, כן, mm-hmm. בדיוק.
אתה יודע, אבל אתה אומר שזה שכבת גיל מסוימת, אבל אנחנו, נגיד, אני קצת מצוי בעולם האומנות, ונגיד, במכתב שפורסם, במגזין ארט פורום, שעשה הרבה רעש, היו חתומים אומנים, ותיקים מאוד, הרבה יותר מבוגרים מאשר סטודנטים בני 18-20.
נכון, נכון. עולם האומנות נגוע עד העצם בדבר הזה. ויש עוד עולמות מסוימים, אבל אני אגיד לך, חלק גדול מזה זה גם משוואה של פחד, וכאן יש משהו נורא מעניין. יש לי הרבה חברים שהם עורכים בהוצאות, עובדים בארגוני זכויות האדם, חברתנו את מנהלת פן אמריקה, שעכשיו פתחה את פן ישראל וכו'. היא אגב עומדת בפרץ, סוזן נוסל צריך להצדיע לה, עומדת בפרץ. אבל אחרים מתקשים. הרבה אנשים, יש בהם איזושהי מין אימה מפני הדור הצעיר הזה. למשל, חבר שלי שהוא מול, סיפר לי שהעובדים הצעירים בחברה משליטים שם טרור פרוגרסיבי. כשאני אומר טרור פרוגרסיבי, אני מתכוון טרור פרוגרסיבי. זאת אומרת, זה לא שהם יגידו, אני לא חוזר עכשיו מהפסקת קפה. הם רוצים לשנות תכנים של ספרים, הם רוצים לבטל חוזים של כותרים שלא נראים להם מספיק פוליטיקלי קורקט. ואני שאלתי אותו, אבל רגע, אתה הבוס, כאילו, אתה יכול גם לבטל אותם, לא? הוא אומר, לא, זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה.
ועכשיו, זה לא שחור. מפחדים שהם שיבטלו אותם? שיגרמו לפיתוריהם? כי שלחת להם עם לב אדום?
כן, משהו כזה. אבל תראו, זה קל ונעים ללגלג. אבל זה לא, זה נורא, זה בעצם נורא מה שקורה כאן.
אתה משתמש במילה מאוד קשה, המילה הזאת, טרור.
זה טרור, זה טרור, יובל, אני לא, זה טרור שהוא לא אלים פיזית, הוא מאוד אלים מילולית, ויש בו את אותו סוג של רוע שיכול גם להתרגם לאלימות פיזית.
וגם טרור, מה שהוא נועד לעשות זה בעצם לנטוע בנו פחד. זה מה שזה עושה, הם כולם מפחדים בעצם.
אבל אתה חושב שאמונאים מרוע? אני חושב אולי אפשר לאיזשהו ספק שהאנשים האלה, מה שאצלכם באמריקה אוהבים להגיד, uneducated, הם לא מכירים את הדברים, הם מונעים מאיזשהו רגש טוב, הם לא מונעים מרוע, הם חושבים שהם עושים טוב לעולם.
כן. הם בטוחים שהם עושים טוב לעולם, אבל הם עושים את זה באופן שבו, אתה יודע, מרקסיסטים מהדור הראשון עשו, שכאילו בואו נערוג חצי מהאנושות בשם טובת האנושות, זאת אומרת, זה אופן מאוד אלים, מאוד מאוד אלים, מלא שנאה של לחשוב שאתה מהטובים. עכשיו, למה אני מדגיש את הפחד? כי מה שקורה באוניברסיטאות, משום מה, זה, זה, זה דבר מאוד מאוד נפוץ באוניברסיטאות האליט דווקא, כי שם באים סטודנטים עם כסף, ילדי עשירים, על הדברים האלה באים ילדי תפנוקים. יש הרבה מדובר על זה, וכבר מזמן דובר שההנהלה של האוניברסיטאות משותקת מפחד, ולא מתערבת, ונתנה לדבר הזה לגדול. וזה לא רק ישראל, רבותיי, ישראל זה רק חלק מהעניין. יש את כל העניין המגדרי, סבבה, אבל הפכו את זה כמובן לטרור. הם מסמנים מדי פעם פה איזה פרופסור או פרופסורית, שמחליטים שהם אויבי העם, וזה קצת, התחושה היא קצת מה, אתם זוכרים את המהפכה התרבותית, והנערי מאו האלה שהיו בורים ואלימים, ונכנסים וכאילו רומסים את המורה, או רומסים את הפרופסור. הפרופסורים לא מרגישים בטוחים יותר, האוניברסיטה לא מגבה אותם. האוניברסיטה לא מגבה אותם. זאת אומרת, אתם מדברו תכף עם חברי היקר חיים, כן, ותחשבו
למשל
בארץ, חיים וייס, כן, כן, אחד מגיבוריי, כן, שהוא מנהל את העניינים בארץ עכשיו עם המחאה. אבל תראו, בארץ עדיין מקבלים גיבוי, הנשיא של האוניברסיטה, הרקטור, עומדים מאחורי הפרופסורים. כאן זה פשוט לא קורה.
אתה יודע, זה מזכיר לי קצת...
סוג של ביזנס.
אתה מזכיר לי קצת סיפור שלך, מהספר האחרון שלך.
נכון.
שבו אמנם לא מדובר על פוליטיקה מהסוג הזה, אבל כן, על תנועת הווק, כן, על איזה שהם... יש לך סיפור בספר על בת שהולכת לאוניברסיטה כזאת, ושם היא... כמו שאתה מתאר את זה, מוזנת במסרים הפרוגרסיביים של הווק, ופונה נגד המשפחה שלך, ובעצם...
שלה, סליחה.
ובעצם בגרסה זהירה של מה שאתה מתאר עכשיו, הנה מה שקורה.
כן, כן, הסיפור הזה היה נייר, והוא היה נייר לקמוס מסוים, כי אני חנום. תראו, הרבה אנשים חיים בעולם העסקים, העולם פה, העולם שם, העולם שבו אני חי, זה העולם של האקדמיה והאמנות והספרות והפובליציסטיקה. אז אני מכיר את זה וחווה את זה חזק. אישית, יש לי פחות עסק עם undergrads, אז זה קצת פחות, אני לא פחות חשוף לעניין הזה עצמו בחיי היום, אבל אני מכיר את זה היטב. וכן, הסיפור הזה בהחלט הוא גם, וכאן אנחנו נדבר גם על הטרגדיה של היהודים והישראלים, כי היו הרבה מאוד מיהודי אמריקה, וזה דבר שלא מבינים בישראל לפעמים, כי לא כך מכירים את היהדות הזאת. הליברליות היא חלק מרכזי מהעובדה שהם יהודים. זאת אומרת, זה לא שהם יהודים וגם ליברליים במקרה, אלא חוץ מאשר איזה אחוז מסוים שהם אורתודוקסיה ועוד כמה, אבל רוב ידי ארצות הברית, ליברליזם זה חלק בלתי נפרד מהיהודיות שלהם. ולפעמים זה החלק היחיד ביהודיות שלהם. אז זאת אומרת, הם, הדת שלהם, היהוד שלהם, הזהות שלהם בעצם מאוד 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 ליברלית, מאוד פרוגרסיבית. הם היו בטוחים שהם ה-allies, כן, לבני ברית של השחורים ושל ההיספנים וכל המאגרים.
אז מה, הם מרגישים היו... עכשיו נבגדים בעצם?
בגידה שלא תאמן. כאילו, ממש להבין פתאום, שלמשך כל השנים האלה אתה חשבת שאתה בן ברית של כל המדוכאים והחלחאים, ושהחבר'ה מהשמאל הרדיקלי זה החבר'ה שלך. ופתאום הם זה התחיל בזה שהם פשוט לא הזכירו את מה שקרה בעוטף עזה.
כן.
זה התחיל משתיקה. אני זוכר את זה, זה היה מחריד. עכשיו, אנחנו כולנו מדממים, כן? אנחנו מטפטפים דם על הרצפה שאנחנו הולכים. זה נורא, מרוב טעמה. והרבה אנשים פשוט לא הזכירו את זה, פשוט כאילו זה לא קרה. אחר כך התחילו לטפטף, עכשיו אני מדבר אתכם על יהודים, וחלקם יהודים שהם גם הוצאות ספרים יהודיות, לא רק מבוללים לגמרי. משלנו לא הזכירו במילה את מה שקרה, כאילו זה מעולם לא קרה. הדיסוננס היה כל כך גבוה, הם כל כך פחדו מחבריהם בשמאל, שהם לא יכלו לומר מילה, אי אפשר היה לגנות את זה. ואז התחילו במקום זה לפרסם כל מיני פוסטים פרו-פלסטינאים, לא דווקא פרו-חמאס, אבל פלסטיין ופלסטיין ופלסטיין, כי כאילו פחד מנקמת ישראל. אז אתה בעצם שם לב, הייתה שתיקה רועמת סביב הטבח, היום והנורא שיפצע בנו, ואז פתאום דאגה אותם מאוד כנה ונוגעת ללב לשלומם של הפלסטינאים המסכנים.
רובי, אני רוצה לשאול אותך...
התחילו, שנייה, התחיל להיות יותר גרוע מזה, יובל. כן. ואז התחילו באמת אנשים שבאמת התחילו להביע תמיכה במעשי החמאס. אבל הם כמובן, הם התמקדו, יש את האימג' הזה של הגדר הפרוצה. כן. המון אנשים הפכו את זה לתמונת הברופים
כן,
שלהם.
כן, זה ממש חומת ברלין.
כן?
חומת ברלין. Mm-hmm. זה הקיץ' הזה, זאת אומרת, תחשבו על הרשלנות האינטלקטואלית הזאת. הם בחרו להתמקד בגדר תיל פרוצה. אחר כך זה שאחר כך פרצו אותה ובאו ורצחו 1,400 נשים ילדים בסטנים בביתם שלהם בכל מיני מיטות נשונות, זה פשוט לא קיים, זה פשוט לא קיים, זה כאילו לא קרה. ואחר כך התחילו הכחשות. פמיניסטיות רדיקליות דורשות הוכחות שאכן התבצעו מעשי אונס. זאת אומרת, אנחנו לא אנחנו רוצות הוכחות. אתם אומרים, אז אנחנו רוצות הוכחות.
כן.
וכו' וכו'. ויש גם, לא רק יש שהרבה יהודים הם חלק מהמכונה הזאת, יש גם ישראלים, וזה באמת הכי מוזר. שישנם ישראלים, אפשר להזכיר שמות על בו או לא, עכשיו כולם יודעים, כולם יודעים אם הם מדובר.
אפשר, פרופסור,
פרופסורית מפורסמת, מאוניברסיטה יוקרתית, בחוף המזרחי למשל, שהפכה למין מכונת תעמולה אנטי-ישראלית מטורפת, שאנשים הכירו אותה, היו תלמידיה בארץ, מזכירים אותה הרבה ברשת. היסטוריון ישראלי שמתמחה בשואה, פרסם לפני יומיים שלושה מאמר שעשה פה המון גלים, שבו הוא בעצם אומר, מה שישראל מתכננת לעשות בעזה, זה טקסטבוק קייס, כן? זה ממש אחד על אחד ג'נוסייד. זאת אומרת, וכאן אני נכנסה המילה ג'נוסייד. המילה ג'נוסייד איכשהו נכנסה לתמונה, ועכשיו פתאום כולם בכלילות אומרים שישראל עושה ג'נוסייד.
כן.
רצח עם, לא פחות ולא יותר. והרבה מאוד מאנשים שמפיצים את זה, הם יהודים וחלקם ישראלים.
רובי, אני רוצה לשאול אותך, אתה מדבר פה על תופעה שהיא מאוד מאוד רחבה, אבל בסופו של דבר אתה חי שם. זה אנשים שאולי חלקם חברים שלך, מכרים שלך, עובדים איתך. אתה נאלצת להתמודד עם זה גם בחיים הפרטיים שלך? פתאום מישהו שאתה כן, אומר, אני צריך, כן. אתה עכשיו, אני צריך עכשיו להחליט אם בכלל אני אמשיך לדבר איתך עם הבן אדם הזה? יש...
כן.
כן?
בהחלט, כן. לא המון המון, כי אני בכל זאת לא לגמרי עמוק בתוך ה... אני כותב על האקדמיה, משוייך לאקדמיה, אבל אני לא פקולטי באוניברסיטה מסוימת. אבל כן, זה קרה לי, ואני אגיד לך עכשיו עוד דבר, אם הייתי מחפש, זה יכול לקרות הרבה יותר, בהרבה מקרים הסתערה איזו שתיקה, שבה אתה אומר, האם אני באמת הולך עכשיו להתחיל לדבר על זה, כי יש סיכוי סביר שאני לא אחליף מילה עם הבן אדם הזה יותר. עכשיו, התופעה היא, עוד פעם אני חוזר ואומר, היא מאוד רחבה ומאוד צרה, וכאן אני רוצה שזה מובן, היא מאוד רחבה, בחוגים מאוד מאוד מסוימים קצרים.
כן.
הרחוב האמריקאי הוא לא חלק מזה, אבל היא מאוד רחבה. כשאתה נכנס לקמפוס של אוניברסיטת אלית, אתה נכנס לעזה, אזור עוין.
ברחובות שאנחנו מתהלכים בהם, זה רווח, זה מה שקורה.
אבל אני חייב לשאול אותך, זה ויכוח שאני ואתה ניהלנו גם קצת, ויכוח, בנימוס עשינו את זה, עשינו את זה קצת בפרטי ובפייסבוק, עד כמה, תסתכל, ביידן מגיע לכאן ונותן לנו תמיכה חסרת תקדים, מביאים לכאן משחטת, כל מנהיגי העולם, בריטניה, ששם גם יש הפגנות כאלה, וצרפת, ששם יש הפגנות כאלה, כולם מגיעים לכאן ונותנים גב, מקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות בארצות האלה, נותנים גב לישראל. יכול להיות, אולי, ועם זה אנחנו נצטרך לסיים לצערי, יכול להיות שהאנשים האלה לא משפיעים כל כך. הם צועקים את הצעקות שלהם, ואף אחד לא סופר אותם.
אז תראה, זה, הלוואי שזה היה ככה. זה נכון שעכשיו, כרגע, הם ביידן והמבוגרים עדיין איתנו. אבל הילדים, אני קורא להם ילדים, אבל החבר'ה האלה צעירים, אלה הבנים והבנות, לא של סיטונאי מזון מניו ג'רזי, אלה הבנים והבנות של מקבלי ההחלטות, של העיתונאים המובילים, של הפוליטיקאים, של המיליארדרים, אלו אוניברסיטאות אליט. וחוץ מזה, הם מוסללים, מי שהולך להרווארד, מי שהולך לפן, מי שהולך לקולומביה, קולומביה היא כן צרעות, ועומד שם צדיק יחיד בסדום, שי דודאי.
כן, ראיתי אותו.
פרופסור, ופשוט פשוט עומד בפרץ. וזהו לא שהוא איזה שמרן גדול, אבל הוא פשוט נשאר שפוי. האנשים האלה היום, שהתחילו עם אפרטהייד סטייט, ועכשיו הפכו את זה לג'נוסייד סטייט, בעוד 10 שנים, 5 שנים, הם כבר יאיישו את כל העמדות, בעוד 5 שנים הם יהיו בעמדות פתיחה, בכל נושאות התרבות והעיתונות בארצות הברית, ובעוד 10 שנים הם כבר יהיו בעמדות מפתח.
רובין אמדר, אני לא יודעת, יכול להיות שהם...
זה ציבור קטן, אבל מאוד חזק.
נכון, אבל יכול להיות שמשהו יגרום להם להתפקח, לך תדע איך הדברים מסתובבים, כי יש גם שמאל פרוגרסיבי ישראלי שהתפקח עכשיו קצת, בתהליך ההתפקחות. אנחנו נראה מה יקרה עם זה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, רובי.
תודה לכם, תודה רבה. להצלחה לכם ולכולנו. תודה,
ביי.
להתראות.
אנחנו כאן, כאן תרבות.